טוב, נדבר היום נקודה בפרשה שקשורה גם ליורצייט. היום היורצייט של הרב שך, רב אלעזר מנחם מן ברב עזריאל. וואו, לדבר עליו טוב, אולי בשיחה נפרדת, אבל בואו נלמד וורט שלו, שזה באמת העיקר. אתה יודע, המוהר עיניים כותב בשם הבעל שם טוב, שכשבאים ולומדים דברים של צדיק, דברים שהוא כתב בספר שלו, זה כמו השתתחות. יש איזה כוח כמו השתתחות על הקבר שלו, כי גורמים ששפתותיו דובבות בקבר. אז באמת יש לפחות עניין להזכיר את דברי תורתו ביום היורצייט שלו. אני אתחיל מקטע של האיש ביצר. אני יודע שאני עושה פה קצת מישמש מחוגים שונים ביהדות, אבל בסדר. נראה לי שבסופו של דבר כולם למטרה אחת מתכוונים, ויש נקודות השקה, אז למה לא? האיש ביצר, כשהוא בא לדבר על העניין של הניסיון של האקדו, הניסיון של האקדו, הוא כותב ככה, במאה השילויח, זה נמצא במאה השילויח, חלק בייס, בפרשס ויירו, אומר, עיקר הניסיון מהאקדה, מחמת שהיה מפורש לפניו עליו לא יסרצח, ומה גם לשחוט את בנו, כי בפשיטות היה בנקל לפני אברהם אבינו לקיים מצוות השם יתברך בכל נפשו, אף להעלות עצמו. זאת אומרת ככה, הוא בעצם נוגע פה בנקודה שהרבה דנו עליה במשך הדורות. מה הניסיון של עקדת יצחק? יהודים הרבה יותר פשוטים מאברהם אבינו, לאורך כל הדורות, לאורך כל הדורות, כשפנו אליהם, כשהגיע לפניהם הצעה להמיר דת או לאבד חיים, הם העדיפו לקנות חיי נצח גם במחיר של איבוד החיים פה. הם בחרו בקדוש ברוך הוא על פני חיים גשמיים. זה קרה למיליונים לאורך הדורות. גם אם הרוגי השואה יש מקום לדון, האם הייתה להם אפשרות כזאת או לא, תלוי מאיזה מקומות וכולי, לא ניכנס לזה, אבל באופן עקרוני, ודאי שלעם ישראל במשך הדורות תמיד בחרו בדרך הזאת. עם ישראל, אתה מדבר על המונים, המונים לאורך ההיסטוריה, בחרו בדרך הזאת והעדיפו את האמונה, העדיפו את הבחירה בקדוש ברוך הוא על פני הבחירה בחיים שלהם. אברהם אבינו, אבי המאמיני, שהוא מוכן למסור נפש ולהקריב את הבן שלו, זה סיפור? בסוגריים, יש באמת נידון על עניין כזה בצורה מאוד דומה בפרשה הקודמת. פרשה הקודמת כתוב שהקדוש ברוך הוא מתנבא ואומר לאברהם אבינו שיהיה לו ילדים. יהיה לו זה ילדים ככוכבי השמיים. ואז והאמין, מסיים את התורה ואומרת, והאמין בשם ויחשביה לו צדקה. הוא האמין בקדוש ברוך הוא, ונחשב לו לצדקה שהוא האמין בקדוש ברוך הוא. רש"י מסביר, האמין בשם ויחשביה לו צדקה, כוח האמונה. הקדוש ברוך הוא מחשיב לצדקה לאברהם את זה שהוא מאמין. הרמב"ן בא וטוען, איני מבין זה, כך אומר הרמב"ן. כי מה, על מי אתה מדבר? על אברהם אבינו. והוא הנביא בעצמו, ולא איש אל ויחזב. הקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה אליו, אומר, יהיה לך ילד, וואי, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא. ואומר, וזה אותו אחד ששחט את בנו יחידו אשר אהב בשביל הקדוש ברוך הוא, היה מוכן לשחוט אותו. ואחד כזה, אתה בא ומספר לי שכשהקדוש ברוך הוא הבטיח לו בשורה טובה, שיהיה לו ילד הוא האמין בו, ואיך לא יאמין לבשורה טובה? הנה, אני למשל הבטחתי לו שאני אתן לו כסף. שיחכה, הוא עוד יתאכזב, אבל בינתיים הוא מאמין לי. וואי, מגיע לו שכר על זה שהוא האמין לי ש... מה פתאום? מגיע לו שכר על זה שהוא האמין לי שאמרתי שאני אתן לו דבר טוב? זה מגיע שכר? זה אמונה? ואתה מדבר על אחד שמדרגת אמונה אמיתית, שואל הרמב"ן. על אחד כזה אתה אומר, וואו, הוא מקבל שכר והאמין בהשם, אומר רש"י, וזה כוח האמונה, וחשבה לו צדקה שהוא האמין. אז הרמב"ן באמת הולך שתי מהלכים אחרים לפרש את הפסוק הזה. שמעתי, נראה לי בשם הרב קויפמן מגייצד, שהוא הסביר מה בעצם הוויכוח פה, אז הוא אומר ככה, יש פסוק ברות, ותהי מזכורתך בועז, אומר לרות, ותהי מזכורתך שלמה, מאם השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. הקדוש ברוך הוא ייתן לך את המזכורת שלך בשלמות. אומר החידה, שמה זה ותהי מזכורתך שלמה? שהיום יש לך צער גדול, היום יש לך קושי גדול. את הרי עזבת אביך ואימך וארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול שלשום. את עשית פה מעשה לא פשוט. היא הרי באה על עיוור, היא לא יודעת עם מי תתחתן. חמותה, נעמי, אומרת לה, שוב נא בנותיי לכנה, כי זקנתי מיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה, גם הייתי עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תהגנה לבלתי היות לאיש. אל בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצא ביד השם. אין לכם סיכוי, אף אחד לא יתחתן איתכם, אתם מואביות. מואביות, חוץ מהשנאה שיש בשטח, גם על פי הלכה, זה ספק גדול. בהמשך זה נפסק שמותר, אבל באותה תקופה זה היה ספק גדול אם מותר להתחתן איתן. אז מה אתן עושות? והיא בכל זאת באה, כי היא האמינה, כי היא הצטרפה לאמונה. היא לא הצטרפה לקבוצה סוציולוגית שזה מאוד משתלם להיות חלק ממנה. היא האמינה, ולכן הייתה מוכנה לשלם מחיר. אומר לה בועז, היום את עושה משהו מאוד קשה, ולפום צערה אגרה, לפי הצערה שכר. את עושה משהו קשה, את מקבלת שכר גדול. תדעי לך, בהמשך זה יהיה לך יותר קל. בדרך הטבע, את כבר תתרגלי, את דברים ייפטרו, תמיד דברים בהתחלה נראים נוראים ובסוף הם יותר קלים, כן? כל דבר עובר בחיים, כל דבר מתרגלים בחיים. השכר שתקבלי לנצח יהיה משכורת שלמה, שבאת לחסות תחת כנפיו. כך מסביר החידה, את היסוד הגדול הזה אומר גם רבי ישראל סלנטר. אומר, תארו לעצמך, אומר רבי ישראל סלנטר, בן אדם שמרגיל את עצמו לקום בשש בבוקר, ללכת לתפילה המסודר. בהתחלה היה לו מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. ללכת לישון מוקדם והכל קשה. עם הזמן הוא יתרגל. היום תגיד לו, תקום בשש וחצי, קשה לו. תדע, מחליפים שעון קיץ, שעון חורף, הוא קם בכל מקרה שעה מוקדם, אין מה לעשות. נכון? ככה זה במציאות. נו, אחד כזה יקבל שכר שהיום הוא קם כל בוקר בשש? אולי. שכר כמו שכשהיה לו קשה? אומר בישראל סלנטר, כן. כי זה שהוא הרגיל את עצמו לחיות ברמה גבוהה, הוא לא אמור לקבל פחות שכר על זה? בגלל שהוא הצליח להרגיל את עצמו בזה? כך טוען רב ישראל, וכך גם דעת אחידו. מאוד מעניין שרב זושה מהניפולי, במנורת זהב, רב זושה הוא מסביר בדיוק ההפך. הוא אומר, שבועז אומר לרות, רות, תחטפי, עכשיו יש לך קשיים, תנצלי את זה. זה הזמן שבו מקבלי את השכר הכי גדול. עכשיו את אוספת יהלומים. עוד מעט יהיה לך קל. וכשיהיה לך קל, בסדר, מקבלים שכר. אני לא אומר, יהיה לך מצוות. אבל תחטפי, עכשיו זה ההזדמנות. אם קשה לך, זה הזמן. אם קשה לך, זה הזמן שבו קונים את המיליונים. תעבדי חזק עכשיו. תנצלי את הקשיים שיש לך. אז יש לנו באיזה סוג של מחלוקת בין אחידו ורבי ישראל סלנטר לרבי רב זושה. לא הייתי מגדיר את זה מחלוקת, אבל יש פה דעות שונות בעניין הזה, כן? האם בן אדם שהיה לו קשה משהו, אבל בסופו של דבר הוא הרגיל את עצמו בדבר הזה, במעלה הזאת, האם הוא מקבל שכר כל החיים כמו ההתחלה, או שלא? ברגע שהוא נכנס למשהו, התרגל לזה, אז זהו. עכשיו כבר השכר יורד לרמה נורמלית. לפי זה מסביר אותו רב, שזה בעצם המחלוקת רשי ורמב"ן. רשי אומר, נכון שאברהם אבינו הגיע לאמונה, עכשיו הוא מאמין וזה דבר די פשוט, והאמין בהשם ויחשביה לא צדקה, הוא האמין בקדוש ברוך הוא. אבל בהתחלה היה לו קשה, אז כל החיים זה לפום צערה אגרה, כמו השיטה של אחידו ורבי ישראל סלנטר. ולכן הקדוש ברוך הוא היום מחשיב לאברהם אבינו צדקה, אפילו את האמונות הכי פשוטות, אמונה על בשורה טובה, כמו ההתחלה של ההתחלה, שאז היה לו באמת קשה, תהליך לא פשוט, ארוך מאוד. זה שיטת רשי. לעומת זאת הרמב"ן סובר כמו הרבי רב זישה. והוא אומר בעצם, מה פתאום הגיע לו עכשיו שכר על הקושי? אחד כזה בדרגה כזאת, זה דבר פשוט אצל האמונה. ולכן הוא לא מוכן לקבל את זה שיש עכשיו שכר ברמה הזאת. זה בעצם המחלוקת, הרשי ורמב"ן, שמה. אבל אם נחזור לענייננו, השאלה הגדולה זה על אברהם אבינו. אנחנו כל כך הרבה מדברים עליו כדת יצחק, כל כך הרבה. באמת, דברים נפלאים ומתוקים. עם ישראל אוכל פירותיהם בעולם הזה עד היום. באמת, הגאולה ומתן תורה, הכל קשור לעקדת יצחק. מה הניסיון? אז זה אתה משבח את אברהם אבינו? היהודים הרבה יותר קטנים ממנו עמדו בזה. אז השאלה הזאת נשאלה פעם בפני החויזה מלובלין. החויזה מלובלין פעם יצא מהחדר, הוא ראה שלוש חסידים, יושבים ליד השולחן ומדברים. אז הוא ניגש אליהם, מה אתם מדברים? אמרו לו, אנחנו דנים על אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה היה ניסיון של עקדת יצחק? הוא שמע אותם, ובאמת התשובה שיצאה שם ביניהם זה ש... אני לא רוצה להאריך בפרטים של הסיפור, אבל התשובה שיצאה שם שכל כוח, המסירות נפש שיש לכל יהודי בעולם מגיע מכוח אברהם אבינו. זאת אומרת שזה לא חוכמה לבוא ולשאול, אחרי שזה עובד ככה, ברור, מישהו פה חצב בסלע, אחרי שחצב בסלע יש פה בור, מה החוכמה לחצוב פה בור? יש פה חור. גאוני, לא? אחרי שיש פה בור, תשבוע ושואל, כן, החור של הבגל. יש פה חור, אז היה פה פעם סלע, ומישהו חצב. ואחרי שהוא חצב, אז יש פה באמת חלל שאפשר למלות בו מים. אז אל תבוא ותשאל אותי מה החוכמה לחצוב פה, הרי חלול. מה בא לחצוב? תודה, כבר לא פה. טוב, זה באמת מהלך אחד, אחסן סופר הולך על מהלך אחר, אחסן סופר עוד טוען שאברהם אבינו כל חייו דיבר נגד קורבנות אדם. זה היה מסע שלו בעולם. נגד קורבנות אדם, הוא היה מתנגד הקיצוני ביותר לקורבנות אדם. ופתאום בא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר, בוא, קורבנות אדם, היי, אולי טעיתי, אולי מעולם לא הבנתי את אלוקים, אולי פשוט טעיתי, בחרתי לי את האלוקים הזה, אבל הוא לא מתאים. מה אני עושה עכשיו? איך אתה מתמודד עם סתירה כזאת? וזה היה ניסיון גדול מאוד לאברהם אבינו. בסוף הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה, באמת צדקת. אני גם לא אוהב, אני באמת לא אוהב קורבנות אדם. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותו על הקצה של הקצה של הקצה, של המבחן הפנימי. האם אתה מאמין או שביטלת ואתה מאמין בקדוש ברוך הוא באמת? אבל זה באמת הרעיון של אחסן סויפה. יש פה רעיון שגם איש ביצר אומר וגם הרב שח אומר, וזה רעיון מעניין. אני נעבור לרב שח ואז נחזור. הרב שח זה נמצא בספר באבי עזרי, בהלכות יסוד התורה, בפרק ז' הלכה וו. זה מגיע מקמה, זאת אומרת אבי עזרי בעיקרון חובר בכמה כרכים, כאילו בקמה היה בירושלים תפשין ח', אחר כך תפשין ט' ו', ואז היה סקומה של הבריס קרוב. יצור ככה עם השנים הוא תפיס עוד דניונה, רביועה, תליסועה, רביועה, חמישועה. כאילו עד כרך חמישי, ואז הוא חיבר את הארבע כרכים, שזה הרגיל שפשוט קיבצו את כל המהדורות ביחד. אז שם יש קטע שהוא מדבר על ההפרשים שבין נבואת משה רבינו לנבואת כל הנביאים, מה זה נבואת משה, מה זה נבואת בלעם. והוא אומר, ראיתי בזה לנחוץ להעתיק כאן את מה שהודפס בספר תשובות מאריל דיסקין, בסוף חלק שני כתבים. אני לא אצטט הכל כי זה קצת ארוך, אבל יש פה יסודות גדולים מאוד להבנת נבואה, מה זה נבואה, ולכן אני אשתדל כן להבהיר את העניין. מאריל דיסקין בא לדון על גמורה בבבא בסרא דף י"ד. הגמורה אומרת שם, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. הגמורה דנה שם על כל הספרים, מי כתב אותם ואיך, וסדר כתיבת התנ"ך. כן, הרי תנ"ך לא נכתב ביום אחד כספר שירד מהשמיים, אלא הוא נכתב לאורך אלף ומשהו שנים. כן? זה ככה קרוב לאלף שנים, בוא נגיד, קרוב לאלף שנים, שבספר הזה נכתב, כן? משה רבינו כתב חלק, יהושע כתב חלק, אחר עוד אחד כתב חלק, עד סוף אנשי כנסת הגדולה, שהם השלימו את הפרטים הסופיים, והם גם קבעו את הנוסח הסופי, כי היה גרסאות כאלה וכאלה, הם קבעו את הנוסח, ומאז יש לנו את התנ"ך סגור, בערך, זה בערך 100 או 200 שנה לפני הוולגוטה, לפני התרגום היווני של התנ"ך. זאת אומרת, מסגירת התנ"ך ועד שזה נמצא בידיים של הגויים ולנו אין שליטה עליו, יש סך הכל פער קטן מאוד. כשאתה מדבר על 3,800 שנה, זה פער קטנטן של איזה 100, 150, 200 שנה. זה כל הפער הגדול. זאת אומרת, אחר כך כבר לא יכולנו לזייף גם אם רצינו. כי זהו, זה נסגר. זה כבר בידיים של הגויים, יש העתקים אצלם שאנחנו לא שולטים עליהם. גם אם נרצה לזייף וכל הרבנים יוצאו הוראה שקטה, כולכם בספרי תנ"ך שלכם תמחקו. לא יעזור. זהו, מאוחר מדי. והתנ"ך סך הכל נסגר. החלון הזה הוא חלון קטנטן של איזה 100-200 שנה. אבל בסדר. ולא, והספר כבר היה מפורסם בכל העולם. כי היוונים לא השקיעו כזה מאמץ לתרגם איזה ספר לא ידוע שמישהו הוציא. זאת אומרת, בשנים האלה הוא כבר היה מפורסם בכל העולם. זאת אומרת, האפשרות זיוף היא כמעט אפסית. כמעט אפסית. טוב, בכל אופן, אבל זה באמת נושא אחר שצריך לדבר עליו אולי פעם בהרחבה. אבל ענייננו, צריך סתם, זה ידיעה פשוטה. התנ"ך לא נכתב בפעם אחת, הוא נכתב במשך דורות, ולכן יש הרבה שינויי סגנון, שינויי שפה, וצריך להבין איך זה באמת עובד. אז הגמרא באמת מסדרת שם מי כתב מה. אז הגמרא כותבת ככה, משה כתב ספרו, מה זה הספר של משה? תורה. חמישה חומשי תורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, ופרשת בלעם. מה זה פרשת בלעם? יש פרשה כזאת בתורה? לא, לא מוכר. אבל מה? זה בתוך פרשת בלק, יש את הסיפור של בלעם, ששם בלעם אומר את כל הברכות שלו, נכון? הוא מגיע, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו ברכות במקום קללות. פרשת בלעם גם כן משה כתב. מה החידוש? מה הסיפור? זה הרי חלק מחמישה חומשי תורה. למה הגמרא מציינת את זה במיוחד? מה, זה לא חלק מהתורה? אז יש שם רש"י, ויש שם ריטבו, ויש שם כמה מפרשים, לא ניכנס כעת לסוגיה. אבל יסוד הדברים שמסביר, מסביר מאריל דיסקין. רבי שועלי דיסקין, השרף מבריסק. השרף מבריסק, רבי שועלי דיסקין. אומר יסוד עצום. אומר, צריך להבין איך עובדת נבואה. נבואה יש שתי סוגים. יש נבואה של אספקלריה דנהרה, ויש אספקלריה ללא נהרה. מילים יפות בארמית, תרגום לעברית פשוטה, זכוכית שקופה וזכוכית מקושקשת. חלבית או כל מיני צורות כאלה, לא זה אספקלריה, זה זכוכית, דנהרה, הכוונה שמאירה, זאת אומרת היא שקופה, ויש אספקלריה, זכוכית, שלא שקופה, לא נהרה. זאת אומרת, יש בה איזה שהוא לכלוך כזה שגורם לחוסר שקיפות, אתה לא רואה את הדברים שקוף לגמרי. עכשיו, משה רבינו ובלעם בעצם קיבלו מהקדוש ברוך הוא מילים, בשונה מכל הנביאים. הם קיבלו מילים, זה דבר השם, לא כה אמר השם, אלא זה דבר השם. זאת אומרת, משה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא מילים לומר אותם, ואותו דבר גם בלעם קיבל מילים. לעומת זאת, כל הנביאים, עבדו לגמרי אחרת. אומר הנביאים היה ככה, למרות שמחזות הנבואה בעולמות העליונים, אף על פי כן, המחזה, אני מצטט עכשיו את רב שואל איב דיסקין, המחזה שוב יורדת לאט לאט ומתגשמת, עד שהפתרון נמצא בהשגת הנביא על מה ירמזון בעולם השפל. וכמעט אז רוחו חוזרת אליו כמעט. זאת אומרת, בהתחלה הוא כזה מעולף, רואה איזה חלום, רואה איזה חיזיון, כן? רעיון מופשט. את הרעיון המופשט הזה הנביא צריך להבין. וכשהוא פותר את הדברים, מבין אותם, אז הוא מתחיל להגיד את הנבואה. כל הציורים הארציים מתרשמים בנפש, כן? ואת כל המחזה הזה שהנביא רואה כמו סוג של, באמת בהשוואה גסה, חלום. בסדר? הוא כאילו רואה איזה מחזה, הוא רואה איזה ויז'ן כזה, הוא רואה משהו, והדבר הזה יוצר לו רושם בנפש, ופתאום הוא קולט כאילו איזה תובנה מסוימת מתוך המחזה שהוא רואה, ואינו ציור חוץ לנפש. זאת אומרת, הוא לא רואה משהו כאילו חיצוני, בום. It's effective, כאילו, כמו שנקרא, זה עושה עליו אפקט, על הנביא, זה כאילו, זה משפיע עליו. זה עושה אצלו איזה רושם בנפש, בסדר? זה עושה אצלו רושם בנפש, ואז הרושם הזה בנפש, הנביא מתרגם את זה למילים. מפתיע, ככה חשבת על נבואה? מפתיע, אני יודע, אבל ככה הוא אומר. זה לכן, הוא מסביר לפי זה מה בעצם קורה, והנביא מסתכל בנפשו, כאילו, מתבונן בתחושות שלו, ויודע הפתרון. וככה הוא יודע מה להגיד, הוא יודע מה האלוקים רוצה. זאת אומרת, זה פשוט, הוא רואה משהו, איזה חיזיון שמימי, חיזיון השמימי הזה פשוט משפיע עליו בנפש, ומתוך התבוננות בנפש הוא מגלה מה באמת קורה. זאת הגדרה מיפהפייה. ואף על פי כן, הרי זה דומה, אומר רבי שואל איב דיסקין, למבית בזכוכית. זה כמו בן אדם שמסתכל על משהו דרך זכוכית. אם הזכוכית צבועה ירוק, אדום, צהוב, תכלת, כן נראים לו כל המובטים, כל מה שהוא מסתכל עליהם דרך הזכוכית, ירוקים, אדומים וכו'. או, אף שרואה הדברים בלי שינוי, זאת אומרת, הוא רואה את הדברים עצמם, אבל בצבע מסוים, כן העניין בנביא. כל שנפשו זכה ובהירה, רואה הפתרון צח ומצוחצח. זאת אומרת, בנפש הדברים נחרטים, אבל כשהוא מסתכל על הנפש, צריך יכולת מדהימה לפענח את הנפש שלך, לפענח את הרושם. זאת אומרת, מה באמת נאמר פה? ופה בעצם הבן אדם מסתכל תמיד דרך זכוכית צבועה. יש לו משקפי שמש. ומשקפי שמש הזה גורמים לצבע מסוים לכל מה שהוא רואה. אם בן אדם אוהב אוכל, הוא יראה הכל באוכל. אם בן אדם אוהב דברים אחרים, הוא יראה. זאת אומרת, אם בן אדם שונא מישהו, זה יכול להשפיע. זה נותן צבע מסוים לזכוכית. זאת אומרת, כל הרגשות של האדם יוצרים צבעים לזכוכית הזאת, שדרכה האדם משקיף לנפש של עצמו. דרך אגב, זה עד היום ככה, כן, זה מציאות. זאת אומרת, יש כל מיני רגשות ותובנות שבעצם חוסמות מהבן אדם לראות את הנפש שלו בשקיפות מלאה. וגם כשהזכוכית נקייה והבן אדם יודע לאן להסתכל, הצבע הזה קיים. וצריך לדעת לנטרל את הצבעים האלה, שזו אומנות לא פשוטה בכלל. אבל בסופו של דבר ככה הדברים עובדים, וזה בעצם אמור להיות אחד הכוחות החזקים מאוד של הנביא, כי אתה יכול לתת לבן אדם את הנבואה הכי גדולה, אבל אם אתה נותן לבן אדם שהוא כולו מוטה, הוא עורך דין של צד מסוים, לקרוא מסמך שמוכיח את הנכונות של הצד השני, הוא ימצא שם רק טעויות. למה? כי יש שם איזה כתם של דיו בצד. לא משנה, הוא כבר ימצא. אם המשקפיים שלו, משקפי שמש, שצובעות את זה בשחור, זה יצבע בשחור. אין מה לעשות. ובעצם הנביא תיתן לו את המחזה הכי גדול בעולם. אם אין לו את הנקיות של הזכוכית, למרות הצבע שיש לה, כי לכל זכוכית של אדם אנושי יש צבע. יש צבע. ויש צבע, אבל הוא צריך לדעת להסתכל נכון ולהבין את הניטרול של הצבע. אומר רב שואל איב דיסקין, אומר, וזה שאמרו במשה רבינו. משה רבינו הוא השיא, השיא האנושי שאדם יכול להשיג, שהוא הגיע שנפשו הייתה בעוצם המעלה ונסתכל באספקלריה המהירה. היחיד שהגיע לניטרול מוחלט של הצבע היה משה רבינו. ולכן יש ביטוי במדרש שהוא ביטוי מוזר, מחציו ומטה איש, מחציו ומעלה אלוהים. זאת אומרת, איך אתה יכול להגיד את זה לבן אדם? אבל כן, הוא הגיע למצב כזה שנכון שהיה לו גוף, אבל מחציו ומעלה הוא היה נקי. הוא הגיע לרמה כזאת של השגת אלוקות נקי לגמרי. הזכוכית שלו הייתה שקופה לחלוטין. זה נס שבן אדם מגיע לדבר כזה, כן? זה דבר לא נורמלי, לא טבעי. משה רבינו היה יחיד בזה. הוא אומר, ואף על פי כן, חלילה, גם שאר הנביאים לא נתנבאו שקר חס ושלום. כן? לעמיד חלום, אפילו חלום אחד מ-60 בנבואה, וכן גם שם. רק מה? שחלום בא ברוב עניין ומעט אמת מעורב. יש הרבה שטויות מסביב וקצת אמת. עד שאי אפשר בחלומות, הרי גם יש בהם משהו של נבואה, כן? משהו של משפיע על הנפש, ואם בן אדם יתבונן על איך החלום משפיע על הנפש שלו, הוא יוכל גם כן לקלוט דברים. אבל מה קורה? קשה להשיג פתרונות, יש פה הרבה בלבולים גם כן. אומר, ועם כל זה אמרו, החלומות הולכים אחר הפה. אומר, ודון מינה לנבואה. אומר, נבואה באמת מתקיימת בעולם השפל, אחר כך כפי אשר נרשם הפתרון בנפשו. זאת אומרת, הנבואה בסופו של דבר מתקיימת, כמו שהנביא יגיד. זאת אומרת, יש אפשרות לנביא להגיד את הנבואה בצורה מסוימת כזאת או אחרת. דרך אגב, כתוצאה מזה אתה מבין בצורה מאוד מאוד יפה גם מה קורה באמת בנביאים. איך יש שינויי דיבורים בין הנביאים? נביא אחד מדבר בסגנון אחד, נביא אחר מדבר בסגנון שונה. יש סגנונות שונים בין הנביאים. מה הפשט? כי זה הצורה שהוא מתרגם את מה שקורה אצלו בנפש. זה לאו דווקא לשון הקודש. אם נביא דיבר בארמית, אז הוא דיבר בארמית. ואם היום היה מגיע נבואה לנביא שמדבר צרפתית, הוא היה אומר את הנבואה בצרפתית. זאת אומרת, אין משהו, כל נביא בעצם חווה משהו, רואה משהו, ומוציא את הדברים בשפה שלו, בשירה שלו, בסגנון שלו, לפי המילים המקובלות בזמנו, לפי המשלים שמקובלים בזמנו, צופה, בעל העיר במלחמה וחרבות, ואתה יודע, פשוט כי שם הוא נמצא, שם הוא חי, וזה המילים שבהם הוא משתמש בשביל להעביר את הרעיון המופשט שהנביא מקבל לשמיים. זאת אומרת, הוא מקבל מראה, הוא מקבל חיזיון, רעיון, נטבע לו בנפש, ואז הוא צריך לפרש את הדברים בשפה שלו. עכשיו, לפי זה הוא מסביר שזה בעצם גם מה קרה עם בלעם. אם להיו נותנים לבלעם את האפשרות למסור, לקבל נבואה כמו כל הנביאים, ולהגיד אותה, הנפש המתועבת שלו, היה לו נפש רחבה, ועין רעה, ורוח גבוהה, נכון? הוא היה בן אדם מאוד מלוכלך, בלעם. הרצונות שלו היה, הוא חי עם הטון. הבן אדם היה באמת איזה. תאר לעצמך שהוא היה רואה שהולך להיות טוב לעם ישראל. הוא אומר, וואי, לעם ישראל יהיה מלא הטונות. אתה מבין? הוא בראש שלו. או שיבטיח להם גן עדן של מוסלמים. אתה מבין? מה? לא רוצים דברים כאלה, מה זה? מי צריך דברים כאלה? יפה. מי יכול לחשוב שדבר כזה הוא גן עדן? בוא, את האמת. נו, מה? מה, מה זה? אתה תיתן לנפש המלוכלכת הזאת. לפרש את הוויז'ן שלו, את החיזיון שהוא רואה, כן? הוא יראה טוב לעם ישראל. משה רבינו היה מפרש את זה, יהיה להם תורה, יהיה להם אהבה, יהיה להם אור, יהיה להם שמחה. בלעם יפרש את זה, יהיה להם כסף, מלוא ביתו כסף וזהב, יהיה להם כיסאות. זה מה שאנחנו רוצים. אם היו נותנים לנפש המלוכלכת שלו, לנפש המתועבת שלו, לפרש את הדברים, הפתרונות יהיו רעים לעם ישראל. ולכן הוא אומר, תן לי לברך אותם. אני אברך אותם בברכות שלי. בברכות כאלה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, לא, 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 לא. אני לא אתן לך נבואה שאתה תפרש. אני אוציא לך את המילים מהפה. ולכן הוא הגיע לרמה של דיבורים ממש. הקדוש ברוך הוא מוציא לו מילים מהפה. כמו משה רבינו. למה? כי הוא כזה מלוכלך, אין אפשרות לתת לו לפתור את הדברים לבד. אני קצת קיצרתי את הדברים, למרות שזה דברים מרתקים, אבל עוד פעם, השמיכה קצרה תמיד, אין מה לעשות. אומר רבינו הרב שך, על הדברים האלה של של מעריל דיסקין. הוא אומר, לפי הדברים האמיתיים הנ"ל, בסדר? לפי הדברים האמיתיים הנ"ל, מיושב ומובן גודל הניסיון של העקידה. אומר, הרב שך כותב פה, אורו עיניי אחרי ראותי הדברים הנ"ל. אומר, אחרי שראיתי את הדברים האלה של מעריל דיסקין, אורו עיניי. הוא אומר, למה? להבין יותר את גודל הניסיון של העקידה. לכאורה, הרי השם דיבר עם אברהם, ואמר לו מפורש, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ופרש לו מפורש, הכל, שאין מקום לטעות, נכון? זהו. אז יש כזאת בדיחה כזאת שאנשים אומרים, מה, הקדוש ברוך הוא אומר, קח את בנך, צריך לקחת את ישמעאל ולשחוט אותו. נו, ואז מה? היינו חוסכים צרות. כן, אבל אז מה? הוא היה עושה את רצון השם? הוא לא היה עושה את רצון השם. אברהם אבינו רצה לצאת ידי חובה. מה, נראה לך שאברהם אבינו היה כמוך? אברהם אבינו לא רצה לצאת ידי חובה ולפתור בעיות. אברהם אבינו רצה לעשות את רצון השם, את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. איזה בן הוא רוצה? אני אברר את זה, כי אני רוצה לעשות את רצונו, לא? יאללה, הנה, יאללה, שתוק. לא זה היה המטרה של אברהם אבינו. אבל תכלס, הקדוש ברוך הוא אומר לו מפורש, קח את בנך, את יחידך, שרעבת את יצחק. דרך אגב, זה לא תורה, זה משה רבינו כותב את זה בהמשך, את הנבואה שמשה, שאברהם אבינו קיבל, כן? אבל הוא אומר לו, פרש לו מפורש, הכל, שאין מקום לטעות. אבל תדע מה? לא רוצה לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא. זה יעזור לו משהו? השם שבידו להמית ולהחיות. איך יעלה על הדעת להמרות את פיו? הרב שך לא שואל מכיוון שם, כל היהודים עשרו נפש, בא. אין לך צ'אנס, אף אחד לא שאל אותך. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה את הבן שלך לקורבן, זה יקרה. אתה לא רוצה, זה יקרה בדרך אחרת. אם אלוקים רוצה אותו אצלו, זה יהיה שם. תעצור אותו מלמות, תחזיק לו את האף. מה תעשה לו? אין לך דרך לעצור את זה, אז מה אתה רוצה בכלל? יש לך אפשרות בחירה באמת? אלוקים אמר, אז אתה עושה. אין לך אפשרות אחרת. איך יעלה על הדעת להמרות את פיו? ואם שומעים דברים מפורשים, בציווי, כך וכך, וכי זה ניסיון יקרה, מה הוא יכול לעשות? הלא לא היה מקום להוראת היתר. מה הוא יכול? לפרש אחרת? אין אפשרות לפרש. זה ברור לגמרי. לא היה מקום להוראת היתר. איך לפרש הציווי, קח את בנך, את יחידך וכו'. בא הרב שך ומסביר, לפי דברי אמרי ליסקין, ולפי הדברים האמיתיים הנעל, מיושב ומובן שפיר. זה מובן טוב. מאחר שגם נבואתו של אברהם הייתה איזה סוג? אספקלריה שאינה מהירה, דרך זכוכית צבועה. נכון? כמו שכתב הרמב״ם בתחילת דבריו, שכל הנביאים הראשונים והאחרונים לא היו כמו משה רבינו, גם לפניו וגם אחריו. וגם ברמב״ם בהלכה ב' אומר את זה, שנבואת אברהם אבינו וגם הנבואה של העקידה היו צריכים פתרון של הנביא בעצמו, שהוא אברהם. אם אברהם צריך לפתור את המחזה שמראים לו, אם הוא לא היה נקי לגמרי, הוא לא היה מפרש את זה בצורה כזאת. הוא היה איכשהו מעקם את זה. הוא לא רוצה הרי להקריב את יצחק, נכון? הוא היה יכול איכשהו לעקם את זה ימינה, שמאלה, למצוא איזה דרך. אבל לא. אברהם אבינו היה נקי. כל כך קרוב לשקיפות מוחלטת, שהוא פשוט ראה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר. בלי שום גמגומים, בלי ניסיונות לפרש, לתרגם, להשיח. הנטייה הטבעית של הנפש, אתה יודע, לפעמים אתה אומר משהו למישהו והוא לא שומע, כי הוא לא רוצה לשמוע את זה. זאת אומרת, אין לו בעיות בשמיעה, הוא לא רוצה לשמוע את זה. זה דבר מאוד קשה, הוא לא רוצה לשמוע. פה אברהם אבינו לא צריך לשמוע חיצונית, הוא צריך לפרש דברים מאוד מאוד עדינים, בצורה שקצת יותר צבע בזכוכית, הוא כבר לא רואה אותם. הוא איכשהו מתחמק מזה. והוא לא צובע את הזכוכית שלו. ההפך, הזכוכית שלו כל כך נקייה, כל כך קרובה לשקיפות מוחלטת, לא כמו משה, אבל קרובה לשקיפות מוחלטת, שהוא פשוט רואה את האמת. לא היה לו שום נגיעה. הוא היה, כמו שהרב שך היה קורא לזה בלשונו, רין! רין, רין, רין. נקי, נקי, נקי. נפש זקה וברורה. בהירה לגמרי. ולכן הוא רואה נטו את האמת, הוא רואה בדיוק, היה לו 150 טעמים, קוף נון טעמים, איך להגיד, ולא, וכן, שום דבר. הוא לא מגיע לשם בכלל, הוא רואה את האמת והולך עם האמת. רק מה? אחר כך הוא באמת שואל את הקדוש ברוך הוא, אמש אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר כך אתה אמרת, קח את בנך ועלהו לעולה, ועכשיו אתה אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער. כל השאלות האלה, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, הוא לא חשב, הוא לא שאל. כלום. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה, פתר את זה לעצמו בשיא הנקיות, והלך עם זה. זה הניסיון אפילו אחרי הציווי. והדברים מאירים בעזרת השם, כך מסיים הרב שך. נפלא ביותר, נפלא ביותר. בואו תשמעו את זה בלשון של האיש ביצר. לחבר שמיים וארץ, אה? אומר, כתוב, אומר האיש ביצר, עיקר הניסיון מהקידה, מה בפשיטות היה בנקה לפני אברהם אבינו לקיים מצוות השם בכל נפשו, אף להעלות עצמו. מה ברור שמקדוש ברוך הוא אומר לו, היה מקריב את עצמו, מקריב את הבן שלו, זה בכלל לא היה שיקול אצלו. הוא לא מגיע מצד השאלה של הרב שלך, הוא מגיע מכיוון קצת שונה, אבל זה לא ניסיון בכלל. דרך אגב, הסמסוי כבר עומד על זה שאצל אברהם אבינו זה היה תורה שבכתב, ציווי מפורש מהקדוש ברוך הוא בנבואה. אצל יצחק אבינו זה היה תורה שבעל פה, כי הוא צריך להאמין לאבא שלו. אברהם אבינו בא ואומר לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתעלה לעולה. סליחה, כל החיים לימדת אותי, אבא, שהקדוש ברוך הוא לא רוצה קורבנות אדם. שום דבר, הוא לא שואל. הרב אמר, הוא עושה. זה מה שאברהם אבינו אמר. יש לו שאלות? יכול להיות, בהמשך, לא עכשיו. עכשיו זה תרש בעל פה. זה שילוב של תורה שמכתב תורה שבעל פה. טוב, אומר, ורק כאן, כתוב בזוהר הקודש, אומר בזוהר מפורש, בבייר, דף קוף חוף עמוד א', אומר האיש ביצר, כתוב, שזה המאמר היה לו באספקלריה דלא נהרה. הזוהר מדגיש את זה, זה המסקנות לנו, זה לא נערה. מסביר האיש ביצר מה הכוונה, היינו שלא נאמר לו מאמר מפורש. לא נאמר במפורש, אני רוצה שתקריב אותו. והיה נבוך בליבו. זאת אומרת, הוא היה בתוך הלב שלו כמו מבוך. הוא יכול ללכת ימינה, הוא יכול ללכת שמאלה. הוא לא בוודאות מוחלטת חייב להיות אמירה ברורה, זה ורק זה. והיה יכול לפשוט הספק לכל צד. אומר האיש ביצר, זה ממש הרעיון של הרב שך. הוא היה יכול לפשוט את הספק לכל צד. שבאם היה לו קצת נגיעה ליצחק, כאהבת אב לבן. זה היה אהבה מטורפת, אהבה של, של, של אברהם ליצחק, אהבה של רב לתלמיד, אהבה של בן זקונים, אהבה של ממשיך הדרך. אבל אהבה פשוטה, בסיסית, שיש לכל חתול, חתול על הילד שלה, כן? אהבת אב לבן, אהבה בסיסית ביותר. אם היה לו קצת נגיעה, כאהבת אב לבן, היה פושט לעצמו שלא יעלהו. זה ברור. אם היה לו קצת נגיעה, שאומר שעמדו כנגדו, מחשבות ודעות שונות, והיה נבוך בהם. וכדאיסה במדרש, היה לו מה להשיב, אתמול אמרת כי ביצחק, וכולו, ועכשיו כך נעד מנחה, וכולו. וחס ושלום לא עשיתי כן, כך הוא מסיים המדרש, אלא כבשתי רחמי לעשות רצונך, וזה היה עיקר הניסיון. פשוט מילה במילה, כן נכון? מילה במילה הרעיון של הרב שך, עם אותן דוגמאות אפילו, כן? מילה במילה הרעיון של הרב שך, עם הרעיון של האיש ביצר. האיש ביצר אמר את זה עוד לפני רב שואלי בדיסקין. זאת אומרת, הוא לא כל כך נכנס לבאר פה מה זה נבואה, ועל סמך זה בונה את זה. אבל יש פה איזה שילוב מעניין של שתי עולמות, שמגיעים משתי כיוונים שונים, אבל אומרים את אותו רעיון למדני. אז דבר מעניין מאוד. שם יעזור, שזכות באמת, זכות כל הצדיקים תגן עלינו באלף המגן. ושגם הזכות של הרב שך, רב לוזר מנחם מן ברב עזריאל, תגן עלינו שבזכות שלמדנו את תורתו, שיהיה לנו שפע גדול בעזר השם. לצ'אב...